אנחנו בחובת התלמידים, עמוד צדי דלת. הדבר הוא פשוט. איש הער יכול להגביל את נפשו אף לזמן שנתו. בן אדם יכול לקבוע בדעתו, גם כשהוא ער, מה יהיו פעולותיו כשהוא ישן, וכשהוא מתגלגל בשנתו, ענה וענה, בן אדם הרי הוא ישן, הוא לא שום לב לאן הוא מתגלגל, ובכל זאת, כשיגיע לקצה מיטתו, לא יתגלגל החוצה ארצה. בן אדם יכול להחליט, אני לא הולך ליפול על הרצפה, ואיך שהוא מתבגר, הוא לומד לעשות את זה, רק הכי ששוב להתגלגל אל תוך מיטתו ולא ייפול. אף שישן הוא בן בו דעת בשעה זו, אבל דעתו הקבועה בנפשו בשעה שהוא ער, מגבלת אותו גם אתה, גם נשעת היעדרה. בן אדם יכול לקבוע דברים בנפשו שיפעלו עליו גם כשהוא ישן. וכן הוא בכל דבר. הדעה והמחשבה הקבועות באיש תמיד, בכוחן להגביל את כל עצם האיש גם על שעה שחסר לו דעתו. מי סיפר לי פה? יואל סיפר לי שהמעריל דיסקין, כמה שהוא שתה יין, לא היה משתכר. כי עירת שמיים הייתה כל כך חזקה בתוכו שהוא לא היה מסוגל להשתכר. הוא שותה עוד ועוד ועוד, אז לא יהיה לו. אני זכיתי להיות אצל הרב רוזן, אחד מהמגידי שיעורים במיר, שהיה לו אלצהיימרס. הוא הגיע למצב שהוא היה מסתכל על המראה ושואל מי זה. היה מסתכל על אשתו ולא יודע מי. היה נכנס לחדר חשוך ושואל איך מדליקים את האור. אבל מנחה הוא לא שכח. ערבית הוא לא שכח. לפעמים הוא שכח אם הוא התפלל או לא. אבל הוא כל זמן היה שואל, רגע, התפללתי מנחה כבר היום? התפללתי כבר מנחה היום? את זה הוא לא שכח. את החשיבות של מנחה, נטילת ידיים בבוקר. היו כל מיני הנהגות שהיו כל כך קבועות בנפשו, שאתה ראית בן אדם קדוש כשהוא לא מבין. תשאל אותו, למה אתה נוטל ידיים? אולי הוא לא ידע להסביר לך. הוא היה מגיד שיעור, ולאט לאט דעתו הלכה ונמסה. כל הדברים החיצוניים, לא זיהה את הילדים שלו, לא זיהה אפילו את עצמו. במראה הוא לא זיהה את עצמו, אבל קיום תורה ומצוות, זה היה בנפשו. זה, בן אדם יכול להחדיר דברים לנפשו. בישראל, בדעה נמוכה, מגבלתו שלו יערוג. אף אם יחסו ויתגברו הצבב. וביותר זך ובדעת יותר גדולה, גם שלא יקה. בן אדם כללית, יש לו את השליטה שהוא לא יקה את חברו. כשהוא כועס ובעצם הוא פחות שולט בדעתו, אז לפחות הוא לא יערוג. וכשמרבה לחשוב ולקבל על עצמו שלא לכעוס, כאן נזכר לאל, אף שהצבב חלשים מנהדר דעתו בשעה זו ממנו, מכל מקום דעתו הקבועה בו תגביל אותו, שגם לא יקצוף ולא יחרף, אף בהתעורר כעסו. בן אדם יכול להגביל את עצמו שהוא לא יגיע לזה. באמת, בן אדם רואה איתותים שמכניסים אותו. יש כזה שלב, אבולוציה של כעס. בן אדם יכול לתפוס את הכעס, או יכול לשים לב שהוא כועס, מסופר לחפץ חיים. מה זאת אומרת? הסיפור, מספרים לחפץ חיים, שכשהוא היה כועס, הוא היה הולך לפינה, מתחיל לדבר עם עצמו. הוא מתחיל לדבר. הוא אומר, למה אתה כועס? ישראל מר, מה אתה, מי אתה, מה אתה, למה אתה כל כך כועס? הוא היה כהן, ואומרים שהוא היה עושה את זה הרבה, היה עוד נסתכל לציציות, הולך לפינה, מדבר. אז בן אדם יכול לתפוס את עצמו כשזה מתחיל, ולהגביל את זה. ודרך אגב, העבודת המידות הזו היא נכס לכל המידות. כי האדם שיודע לשלוט ברוחו, אז הוא בעצם ידע להיות בעל יותר טוב, להיות מחנך יותר טוב. בכל התחומים, גם בתחומי עסקים, גם בלשחק פוקר, בכל התחומים, השליטה על המידות זה כלי שבעצם עוזר לאדם, מועיל לאדם בכל אופני החיים. ואם יש בקרבך שנאה כבושה לאחד מחבריך, עכשיו הוא לוקח דוגמה שנייה. דיברנו עד עכשיו לדוגמה איך כובשים את הכעס, עכשיו הוא נותן עוד דוגמה. הכיוון של הפרק זה שבן אדם צריך להיות אקטיבי ולכבוש את מידותיו ולתקן את מידותיו. אז הוא נתן דוגמה של כעס, עכשיו הוא מדבר על שנאה על אחד מחבריך, ורוצה אתה להסירה ולא תוכל. אתה לא מסוגל, הנודניק הזה מעצבן, מאז שהוא הלשין עליך בכיתה ד' אתה לא סובל אותו, מאז שהוא גנב לך, הרס לך את הצוע, לא יודע מה, זהו. וכידוע, בשביל שנתך אותו, כבר רואה אתה עליו חסרונות בחטאים. היום, אחרי שכבר בן אדם נתן לחטאים, להרגשות האלה להתגלגל, אז הוא רואה המון חסרונות. דוגמה פשוטה, זה ההורים שלנו. על פי רוב, בן אדם מגיע לגיל ההתבגרות, ויש לו מאבק עם ההורים, ואז הוא מתחיל לראות את החסרונות של ההורים, וקשה לו לראות אותם מאוד טוב. ובעצם חלק מכיבוד אב ואם זה להסתכל על ההורים כאנשים שאני מעריך. אומר לנו חובת התלמידים, הסר כעסך מלבך, ורק אז תראה אם באמת בו חסרונות יותר מבך. קל מאוד לראות את החסרונות של השני, מה הם איתנו, מה אנחנו. אבל כאמור, רוצה אתה לדחות את שנאתך מלבך ולא תוכל. עשה זאת איפה? אם אתה לא מצליח להתגבר על השנאה, כתוב אליו מכתב. לא תשלחהו, רק תתמנהו בצלחתך, ובו תזלזלהו ככל אשר שואף הנחש הכועס אשר בלבך. וזה לא הייתה שהוא המציא. אברהם לינקן, כשהוא נפטר, שמעתם עליו? אברהם לינקן? כן? הוא היה נשיא ארצות הברית, בן אדם מנובל במיוחד, אבל הצליח לפרסם את עצמו בכל מיני דברים טובים. לא היה מסוגל להסתדר עם אשתו, לא היה לו שום עניין לשחרר את העבדים, זה רק היה כדי לחזק את ידו במלחמה. והוא היה רוצח בעצם, הוא ראה שהוא מפסיד את המלחמה נגד הדרום, אז הוא לקח גנרל שלא יהיה אכפת לו, גנרל שבעצם לא היה גנרל, הוא היה שוחט, הוא היה קצב, שלא היה אכפת לו כמה חיילים שימותו, הוא ידע שיש לו יותר חיילים מהדרום, אז הוא עשה מה שאנחנו לא משארים, פשוט שולח חיילים למוות, כי הוא ידע שיש לו יותר חיילים מה שיש לדרום כדורים. שלח אותם עד שבסוף הוא נצח את המלחמה, אבל רוב הגנרלים לא היו מוכנים לעשות כזה דבר, אז הוא לקח גנרל חדש, הוא לקח את גרנט, שהוא בעצם היה קצב, שהוא היה שופך דמים, אז הוא לא היה לו בעיה, גרנט היה אדם שיקור, היה מנובל במינו, והוא היה גנרל שהיה מסוגל לשלוח חיילים למוות בלי בעיה, וזה אברהם לינקן. אבל, אז זה אני רק חשבתי שצריך לציין קצת מההיסטוריה האמיתית, שהספרי היסטוריה לא אוהבים לספר, אז אבל היה לו דבר אחד, וזה ההיצעה הזו שאחוות תלמידים אומרים, זה הדבר שמצאו כשהוא מת, היה לו מגירה מלאה מכתבים שהוא לא שלח. היו הרבה אנשים שהכיסו אותו, הוא היה כותב מכתבים שלמים, מוציא את כל הכעס שלו בכתב ושם במגירה ואף פעם לא שולח, וזה היצעה מאוד טובה. הרבה פעמים ככה בן אדם יוצא מזה, זה לא יצא כל כך טובה אם יש צד שיגלו את המכתבים האלה, אלא אם כן זה אחרי מות. אבל אם זה לדוגמה לאשתך, אז אולי זה לא יצא. אבל הוא אומר, תוציא את מה שבלבך. באיזה ימים תקרא את המכתב בפיך, הוא צייר לך שאתה עומד נגדו, ואתה מחרפו בחירופים וגידופים אלו, אז אחרי זה ימים בטח יסור כעסך מלבך עליו, ואם בעל נפש אתה עוד תרוץ לפייסו. אל תתמע על הצתנו זו, ולא תאמר אחד משני דברים היא, או שקר היא, או מעשלה את וקסם היא. וכי אפשר כן, שכאשר יכתוב מכתב והחרפהו ועוד יקראהו, את רצה לו עוד ואף היסהו? מה, זה לא יכול להיות. לא, הוא אומר, אל תחשוב ככה, לא שקר ולא מעשלה את היא, רק חוק הנפש היא, שכאשר מחרף ומגדף האיש את צונאיו, מתרגע מעט כעסו מעליו. והרא אומר, כמו שהיית בספר שפתי צדקים פרשת ויגש בשם עד שכסל, על הפסוק והינחם השם. אבל כיוון שחברו עונה לו בשעה שמחרפהו, לכן תגדל שנאתו בזה. השנאה בעצם גדלה מתוך זה שהוא עונה. ואתה שכתבת מכתב חריף לפי מידת שנאתך הגדולה וקראת בו בפיך ותזלזלהו, ישכון מעט כעסך וחרפך אותו, וכשתבוא לקראתו בפעם השנייה ביום השני, אשר כבר נתקטן כעסך, ועוד אתה מזלזלהו בזלזולי מכתבך שנכתב לפי מידת כעסך מאז, שהיה כעסך יותר גדול, יתחיל כבר בלבך להתייסר מעט מעצמו ולומר, בכל כך זלזולים גידופים וחירופים חייפתיו, וכבר אי אפשר לך לקרוא את כל החירופים בכעס גדול כדי אתמול. זה חלק ממה שקורה. רבותיי, התנסו את זה, זה עובד. ביום הראשון אתה קורא את זה מלוא המרץ. ביום השני זה כבר, טוב, אמרתי את זה. ביום השלישי זה כבר נראה לך, הגזמת. הבן אדם צריך לראות את זה בעצמו. אבל הלא קיבלת עליך לקרותו, ועוד לא נח כל כעסך מעליו, לכן עוד אתה מכריח את עצמך וקורא. והיא ביום השלישי כעסך עוד יותר נשקעת מקריאת היום השני, ואי אפשר לך כבר לקרותו. ביום השלישי כבר בן אדם קשה לקרוא מילים כאלה חריפות. כבר מתחרט אתה בהתגלות ליבך, כל כך לזלזל וכל כך לחרף. מה? לינקון לא התחרט, הוא שמע את המכתבים. אולי הוא לא קרא אותם. אולי הוא לא ידע את ההיצעה הזו, הוא רק כתב ושם במגירה. הוא מוסיף להיצעה. הוא אומר, תקרא ביום ראשון, ביום השני, ביום השלישי. ובעצם זה אני יכול לומר לכם בחינוך, שאנחנו כמעט לא צועקים על הילדים בלי לקיים מראש. לחשוב, להתלבט, מתי, איך, מתי הזמן הנכון, מתי, מה לומר, איך לומר. כי יש צעקה שהיא נובעת מתוך כעס ורוגז, זה לא ככה צריך להיות חינוך הילדים. אדם צריך לחשוב טוב טוב, מה הוא צריך לשמוע, מה נכון, מה הזמן הנכון, מה... בהתאם, לפעמים צריך לצעוק, חייבים, אבל צריך שזה יהיה לפי מה שהוא צריך לשמוע, לא מה שלי מתחשק לומר. מה קורה במכתב הזה? אני מביע את מה שלי מתחשק לומר. אחרי יום כבר אמרתי את מה שהתחשק לי לומר. אז ביום השני אני כבר מתחיל להסתכל על זה בעין יותר פקוחה, אני אומר, רגע, בעצם מגיע לו? ביום השלישי אני כבר יודע שלא מגיע לו. אני יודע שזה הכעס שלי ולא מה שמגיע לו. וזה המפתח בהרבה מריבות. הרבה מריבות, הרבה כעס, זה בעצם נובע מזה שאני רוצה להביע את מה שאני מרגיש. אבל אני בכלל לא מתחשב במה שמגיע לו. אני מתחשב במה שאני מרגיש כלפיו. זה הכל התבטאות של הרע שבי. וביום השלישי מבקש אותה כבר תחבולות, איך להתפייס עמו ותתפייס. והאמת, שבן אדם שנמנע מריב ומוצא דרכים לשחרר את הכעס, בסוף הוא לא רוצה ריב. טבע האדם זה שהוא לא רוצה להיות בכעס עם אף אחד. זה לא נעים. זה מצב היום בנורא. היה לנו פעם בישיבה שני אנשים שאחד הזיק לשני, פוצץ לו את השידוך שלו. כאילו רובן נפגש עם בחורה, הם עומדים על סף אירוסין, בא שמעון ודואג לכך שכל השידוך מתפוצץ. אז אתם יכולים להבין שרובן לא רוצה לדבר עם שמעון. הכעס שהיה לרובן על שמעון, היה מוכן לרצוח אותו. בסדר? מובן. נכון? אפשר להבין כזה דבר. אבל גם בכעס כזה, כעבור הימים, השבועות והחודשים, רובן נרגע. היה זמן ששמעון, כשהוא הבין מה שהוא עשה, הוא לא הסכים להגיע לשיעור, כי הוא אמר, רובן לא מוכן לשבת באותו חדר איתי, ואני לא בסדר, שמעון הודע שהוא לא בסדר, אז אני לא אבוא לשיעור. ורובן, שהוא היה אחד שפגעו בו, באיזשהו שלב הוא בא ואמר, אני לא רוצה שהוא לא ילמד תורה בגללי. אז ניסינו למצוא תחבולות. אבל עם הזמן, רובן נרגע. אפילו מצבים קשים כאלה, בן אדם מטבעו לא רוצה לחיות בכעס עם מישהו אחר.
זה... התחתן עם הזמן?
הוא עוד לא התחתן. תראה, אני הייתי נגד השידוך מלכתחילה, אז אני לא בכיתי. אני הסברתי לרובן למה שאסור לו להתחתן עם הבחורה הזו. אני באמת חשבתי שהוא עושה טעות מאוד גדולה. אבל אני לא הייתי עושה כלום. שמעון בא ופעל, שמעון היה חבר שלו, לא, כאילו, בחור שעוד לא היה שומר שבת אפילו. כאילו, היה, אבל הם היו בדידות, בסדר. אבל אני אומר, אפילו מצב כזה, שהיית חושב שהוא בחיים לא ידבר איתו שוב. לא, מצב נרגע. איש בעל טוב הלב ימהר להתפייס, והקשה עורף יצטרך לקרותו פעמים יותר. אבל בעזרת השם, כולם יתפייסו על ידי זה. אבל רק לפעמים רחוקות תעשה יצא זו במכתב, ותיזהר מאוד בו שלא תעבדו, ולא יראו אף חבריך יותר קובעים לך, כי פן יוודא חבריך מזה שכתבת עליו, ועוד יגדל כעסו עליך. טוב, אז הוא נתן לנו שני עצות. הוא נתן לנו עצה בכעס, הוא נתן לנו עצה בשנאה. שהם שני אתגרים של האדם, ושני אתגרים שצצים בחיים באופן אמיתי, ובעצם הם מפתח להרבה מידות. הרי יש לנו איסור לא תיקום, יש לנו איסור לא תיטור, יש לנו איסור לא תשנא את אחיך בלבביך, יש לנו ואהבת לרעך כמוך, יש הרבה מצוות ועבירות. מה? אוקיי, ראינו הלאה, מה עוד ראינו? עולבים בעינן, בסדר. אז העצות האלה הן עצות שבאמת הן מדגם, וזה משהו מסיים את הפרק ואומר, כאמור תוכל לבקש לך עצות ממשיות בכל דבר, וכן למשל אם עובד אתה לתקן מידת העצלות בשינה, כי אוהב אתה לישון הרבה, כן, או שעבדת ביום הזה יותר ונתייגעת ותראה שתאחר לישון מחר יותר משעתך הקבועה, יותר משעתך הקבועה, אז הוא אומר, אם בן אדם ירא שהוא יאחר לישון מחר יותר משעתו הקבועה, אז תוכל לנסות כך. הוא נותן עצה. לא תשכב באורך מיטתך, רק ברוחמה. ואת רגליך תסמוך על כיסא. ובבוקר, כשרק תתעורר, תדחף ברגליך את הכיסא, ונמצאת כבר עומד על הארץ. ובלבד, אם לא יזיק לבריאותך, ולא תהיה עייף בכל היום, על שלא ישנת במנוחה בלילה, וגם אז לא תעשה כך יותר מפעמיים בשבוע. כל העצות האלה הן קיצוניות, וזה לא דרך לחיים. אני יכול לומר לכם, כשאני הייתי בגיל שלכם, אז אני הייתי עושה שני דברים. א', הייתי ישן בלי שמיכה. טוב, לא היה, לא יודע איך בחדרים שלכם. הייתי ישן בלי שמיכה ועם האור דלוק. כדי שאני... מה? אצלכם? בסדר. לא יודע, אבל אני, אלה שני דברים שאני עשיתי כדי שיהיה לי יותר קל בבוקר לקום. מה? טוב, שמע, ובתחבולות עשה לך מלחמה, אבל הוא אומר, כל מידה והיצעה שלה, בסדר, אנחנו בעזרת שם בפרק הבא, נלמד איך שהופכים מידה רעה דווקא להיות מקור אור. זה בעזרת שם בפרק הבא.